כן, אז קודם כל, סוגיה שאני למד זה ישעיהו וחזקיהו, זה השיעור הראשון של הסוגיה הזאת. אז הסוגיה נמצאת במסכת ברכות, דף י'. אז ככה הגמרא אומרת. דרש רבי מנונה, מהי דכתיב, מהו שכתוב, מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי זה החכם ומי זה שעושה פשר דבר? אז מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? מי זה הצדיקים? בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר, חזקיהו היה מלך, אמר, ליתי ישעיהו לגבי, שישעיהו היה נביא, אז שיבוא ישעיהו אליי. דאחי אשכחן באליהו, שכך מצאנו באליהו נביא. דאזה לגבי אחיו, שהוא הלך אל המלך אחיו. כביכול נתן לו כבוד. אז ככה אומר חזקיהו, יבוא הנביא אליי, שנאמר וילך אליהו לראות אל אחיו. ישעיהו אמר, ליתי חזקיהו גבי, יבוא חזקיהו אליי. דאחי אשכחן, שכך מצאנו, ביורם בן אחיו, דאזה לגבי אלישע, שיורם בן אחיו היה המלך, שהוא הלך אל אלישע הנביא. אז ישעיהו אמר להפך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. שנאמר בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואומר אליו, כה אמר השם, צב לבטך כי מת אתה ולא תחיה, וגומר. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. בעצם מה הפשרה? חזקיהו חלה, והקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו, הולך תעשה ביקור חולים. זאת הפשרה בעצם. אני אעשה אחר כך להבין. עכשיו, ביקור חולים רציני. כמו איזה סתירת לחי. אומר לו, חזקיהו נבהל, אומר לו, מהי כולי היי? עכשיו, הוא היה, הגמרא אומרת שהוא צדיק. והוא אומר לו שלא יהיה לו לא עולם על זה ולא עולם הבא. אז הוא שואל, מהי כולי היי? כאילו, מה כל זה? כאילו, מה עשיתי? עד כדי כך? אמר למשום דלא עסקת בפירייה וריבייה. כלומר, חזקיהו המלך לא התחתן ולא הביא חיים לעולם. לא היו לו ילדים. אמר למישהו, אמר לי, כאילו, מתרץ את עצמו, משום דחזאי לי, אומר חזקיהו, ראיתי לי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנין דלא מעלו. כלומר, ראיתי שהוא ראה שיצאו ממנו בנים שהם לא מעולים, בלשון המעטה. מה? כן, כן, נכון. אמר לי, בעד הקפשה דרחמן על המלאך. כלומר, אם קפשה זה נסתרות, רחמן הזה של הקדוש ברוך הוא או של התורה, אם הנסתרות של הקדוש ברוך הוא, בעד זה אם. אם קו שדרחמן, אם הנסתרות של הקדוש ברוך הוא, למה לך? כאילו, למה אתה מתעסק? מי דמיפק דתי בא אלך למעבד? יש לאדם מצוות פריה ורבייה. אדם מצווה בעצם להביא חיים לעולם. אז אתה צריך לעשות את זה. ומה דניחה כמה קודשה בריך ולעבד, ומה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא יעשה. אז הוא אומר לו, טוב. בעצם הוא רוצה לחזור בתשובה. אומר לה, אשתה, לתקן. אמר לה, אשתה, אב לי ברתך. תן לי את הבת שלך. אפשר, דגר מזכות הדידי ודידך, ונפקי מיני, בנין דמעלו. כלומר, עכשיו תן לי את הבת שלך, אני רוצה להתחתן. לתקן, נכון? שלושה דברים מעבירים את רוע הגזרה. תפילה, תשובה וצדקה. אז תפילה רואים שבהמשך, הוא ואסף חזקיהו פנה ולקיר הגמרת אבי בהמשך את התפילה שלו. עכשיו הוא רוצה לתקן, בעצם לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה? הוא טעה, לא הביא חיים לעולם. רוצה להביא חיים עכשיו לעולם. אמר לי, אשתה אב לי ברתך, תן לי את הבת שלך, ומה טוב בזה, למה לא לקחת בת אחרת? אפשר דגרם הזכות הדידי, אפשר שתגרום הזכות שלי ושלך, ונפקי מיני בני דמעלו, ויצאו ממני בנים שהם מעולים. אמר לי, כבר נגזרה עליך גזרה. כלומר, רשי אומר פה, נגזרה גזרה שהוא ימות. כלומר, לא תהיה לו, לכאורה, לא תהיה לו אפשרות לתקן. אמר לבן אמוץ, אומר לו חזקיהו לישעיהו, ישעיהו היה בנו של אמוץ. אז הוא אומר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כלומר, תסיים לומר לי את מה שיש לך בשם השם, אל תוסיף פרשנויות. כאילו, כביכול שאי אפשר לבטל את הגזרה. יש לך עוד משהו לומר בשם השם? תגיד מה הוא אמר. ותסיים וצא. למה? כך מקובלני מבית אבי אבא. אבי אבא זה שלמה המלך, למרות שיש הרבה דורות בין חזקיהו לשלמה המלך. בית אבי אבא, הבית שהתחנך שלמה המלך זה דוד. כאילו כך מקובלני מדוד המלך, בעצם מה שכתוב פה. זה מוכח בהמשך שאבי אבא זה שלמה המלך שהוא בנה את המקדש. בהמשך הסוגיה. אז אמר לי, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מדוד המלך, מהבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צבור של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. אז שתמיד אפשר, גם במצבים מאוד מאוד קיצוניים, אפשר לשנות את הגזרה. אין יוש בעולם כלל, כן. אז עד פה הסוגיה ממשיכה, היא עוד ארוכה מאוד, אבל בינתיים עד לפה נתחיל את הפסקה הראשונה, ככה. קודם כל, מה יש לשאול על הסוגיה הזאת? על ההתחלה. כלומר, על זה שאחד לא רצה לבקר את השני.
לכאורה נראה אגו, אבל...
נראה משחקי כבוד, בדיוק. שתדע לך שאתה שואל בעין היה, אתה שואל את הקושיות על הגמרא, אתה תמצא את התשובות שם. הרב לא מסביר על מה הוא עונה לפעמים. אתה כאילו... אז קודם כל זה נראה משחקי כבוד, ומשחקי אגו, כמו שאמרת, אבל זה לא הגיוני, כי גם... כי הם היו צדיקים. ישעיהו ודאי, אבל גם חזקיהו. איך אני יודע את זה? כי זה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? אז מה קרה פה? מה... על מה? וכל אחד מביא ראיה מפסוק אחר. אחד מביא ראיה מאליהו הנביא, ואחד מביא מאלישה, שאליהו הנביא הלך להיראות אל אחיו, המלך מביא ראיה שהנביא בא אל אחיו, וישעיהו מביא ראיה שהמלך הלך אל הנביא. מה הבעיה? תפכו את ה... תיקח את הראיה ממנו. כאילו, מה קרה פה? לא, אבל זה חזקיהו, זה לא יפתח. שיתירו לו את הנדר, משחקי כבוד. אבל שם, טוב, יפתח אני לא יודע כל כך, הוא לא כמו חזקיהו, חזקיהו היה צדיק. מי שלומד גם את כתבי הארי, רואה שחזקיהו היה, הייתה לו נשמה ענקית, כי הוא היה אישיות מאוד מאוד איכותית. על יפתח כתוב עליו בחזל שהוא גורפית של שקמה. כמובן, יחסית לדורן הוא בטח היה ענק שבענקים, וגם לא היה שיקול מסוים, אבל אולי זה גם אותו שיקול שפה בעצם. אבל ישעיהו, חזקיהו זה משהו, אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אז בעצם אלו השאלות. עוד משהו אני אשאל. טוב, נתקדם קצת בפירוש, ואז נראה שהוא נעל עוד שאלות. למשל, אני אתן לך דוגמה. כאילו, הם אנשים חכמים. כאילו, למה הם היו צריכים לחכות לקדוש ברוך הוא, שהוא יבוא ויפתור את הבעיה, יעשה פשרה פה? הרי הם מאוד מאוד חכמים. אולי קושיה נוספת זה שברמב"ם בהלכות מלכים הוא כותב, שהמלך צריך לכבד את הנביא, הנביא צריך לכבד את המלך, יותר משה... אין כבודו מחול, וכן, ורב שמחל כבודו, כבודו כן מחול. אז זה כאילו... אז לכאורה ישעיהו היה צריך פה להתכופף.
כן.
כן, כן. רגע, רגע, זה הפסקה הבאה, אבל אמרת פה, זה לא פשרה. אם אחד מתכופף, זה לא פשרה.
כן, לא בסדר.
אז צריך, כן. שני דברים יש, כן, נכון. על מה שאמרתי את זה. אז ככה אומר הרב, ככה. כוח הנבואה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הנבואה, הייתה תעודתו, היה תעודתו, למלא את הצרכים הנצחיים של האומה. תעודתו זה הייעוד שלו. היה הייעוד שלו למלא את הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד רוחניים, כלומר להנחיל אותה חיי עד, חיים נצחיים, רוחניים, שכליים, מוסריים, קדושתיים, גם ללמדה אורחות חיים, שבהם תשיג הקיום התמידי. כלומר, איך הנבואה הייתה מלמדת את עם ישראל, הנביאים היו מלמדים את עם ישראל, איך להתנהג עכשיו כדי שהקיום שלנו יתמיד. שלא ייווצר מצב כמו אצל כל העמים, שזה עם עולה על במת ההיסטוריה ונמחק ונעלם. שיהיה רוחה חי לעולמים, שתזכה לקיום לאומי בעתיד. בעצם הרב קוק מרים אותנו פה להבנה שזה לא משחק כבוד פרטיים. כלומר, ישעיהו היה נביא. והוא אחראי בעצם על כבודה של תורה. כלומר, כל מעשה שלו, יש לזה השפעה מאוד גדולה. כבוד זה לא דבר שאתה יכול לזלזל בו סתם. גם כבוד מלוכה אותו דבר. חזקיהו המלך היה אחראי על המלוכה בישראל. אז בעצם הרב הסביר לנו מה התפקיד, הוא הסביר לנו מה התפקיד של הנבואה בעולם, והוא הסביר לנו תכף מה התפקיד של המלוכה. אבל בעצם מה שהוא הסביר לנו, התפקיד של הנבואה זה בעצם שעם ישראל יוכל להתקיים בצורה נצחית. זה התפקיד הנבואה. השגת הקיום הנצחי של עם ישראל. כמובן, יש לזה השפעה על ההווה. אתה מתנהג עכשיו, אתה עושה כל מיני מעשים שתנו לך את בעצם את הקיום הנצחי של האומה. אז זה כוח הנבואה, זה התפקיד של הנבואה. מה התפקיד של המלוכה? וכוח המלוכה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה. לאשר, יש כמה פירושים לזה. לאשר זה כאילו לשמח, לחזק, מה? לגרום אושר, כן. יש פירוש של לאשר, אשרו חמוץ, בישעיהו בפרק ב', כתוב שם, חמוץ זה נגזל. אשרו ניבנות. זה אושר או אשרו חמוץ? אשרו חמוץ שם, זה חזקו את הנגזל, חזקו. לאשר זה לחזק. אז אשרו בנות זה, מה זה גם כן שם, אתה מכיר פירוש כזה? אז טוב. אז כוח המלוכה היה, יש עוד כמה פירושים, אבל, וכוח המלוכה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה. כלומר, התפקיד של המלך זה כאילו לחזק את העם, שיהיה לו קיום בהווה. יותר עכשיו. נגיד, המלך הוא אחראי על הצבא, המלך אחראי על מערכת המשפט גם. כן, שזה גם כן מערכת שקשורה לתורה, אבל יש קשר בין התפקידים, אבל גם יש הבדלים. כלומר, התורה, העניינה זה הנצח. והמלוכה, העניינה זה בעצם הקיום בהווה. כלומר, הדאגה של פיקוח נפש, הדאגה של... אתה צריך לחשוב על זה, אני לא בטוח שזה נכנס לי. הפיזי, כן. אני חושב שזה, גם משיח בן דוד, אולי משיח בן דוד מאחד קצת ביניהם, אבל הוא דרך אגב, חזקיהו הוא בן דוד, צאצא של דוד. כן. אבל הדגש אצלם, אצל המלכים, זה יותר הדאגה להווה. מבחינת, משיח זה עניין אחר אולי. משיח זה באמת מדרגה שמאחדת אולי את שניהם. טוב. המשיח בפועל, אני מתכוון, שהוא יהיה... עכשיו, מה העניין? כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפים בעם אומץ לשעה, ונוטלים ממנו כוח קיומו לעתיד. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, מכל מקום מוסיפים הם לעתיד עוז וגבורה. אני אתן דוגמאות. יש דברים והנהגות שאתה תפעל על פיהם עכשיו, וזה יחזק אותך. אבל לעתיד זה יכול לגרום, בוא נאמר, להחליש את הכוח הקיום העתידני. למשל, אתן דוגמה, לא משנה אם היא נכונה או לא, אבל רק להבין את מה שהרב רוצה להעביר לנו פה, זה נגיד בן אדם שעומד לפני גיוס. אז הוא מתלבט, ללכת לישיבה או ללכת לצבא. בצבא הוא הולך משרר את שרירי הגוף, אז כאילו הוא מחזק את הכוח שלו בהווה. אבל אם הוא לא יתמלא תוכן רוחני, יכול להיות שהמוטיבציה שלו לעתיד היא תהיה הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר חלושה. למשל, כשאני הייתי במילואים, אז לא היו הרבה סדרניקים כשאני הייתי בצבא לפני למעלה מ-30 שנה, אז במילואים היו יותר סדרניקים. כאילו, המוטיבציה שלהם לשרת במילואים הייתה... כולם מתוקים, אבל המוטיבציה נראית יותר גדולה. מי שלומד בישיבה, אז הוא כאילו מתמלא בתוכן רוחני, שזה נותן לו קיום. אז הם לא שיררו, כשהם נלחנסו לישיבה, הם לא שיררו את שירי הגוף. כן, נכון. אז הוא אומר, כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפים בעם אומץ לשעה, אבל מצד שני ונוטלים ממנו כוח קיומו לעתיד. אתן דוגמה יותר כללית אולי. נגיד החלוצים שהגיעו לארץ, בנו את המדינה, השאיפה הייתה מקלט בטוח, השאיפה הייתה, אני אגיד השאיפה איך שזה כלפי חוץ נראה, שאיפה של מדינה ככל העמים, כל העמים של המדינה, אז השאיפה הייתה כלכלה, לפתח את היישוב החומרי בארץ, והם הצליחו בזה, כן? אבל מצד שני, יכול להיות שהדור הבא של החלוצים, אם המטרה זה כסף, אז אולי באמריקה אפשר לעשות יותר כסף. אז המוטיבציה להמשיך את הקיום הלאומי בהווה, בעתיד, הוא נחלש, כי מה יחזיק אותו פה אם הוא לא יתמלא תוכן רוחני? כלומר, השגנו את המטרה החומרית, אז טוב, נו, מה הלאה? אז אפשר חומר, אפשר אולי במקום אחר. אז זה הוסיף אומץ באמת, היה לזה גם תפקיד חשוב להקמת המדינה, נכון? לחלוצים שחיזקו את הצד החומרי של המדינה. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, כלומר, שהוא פחות מחזק את הצד הגופני והחומרי. מכל מקום מוסיפים הם לעתיד עוז וגבורה, כמו שנתתי דוגמה עם תלמידי הישיבות. או... עכשיו אומר הרב ככה, מה יותר טוב? אומר הרב, הנה הנטייה לאחת הקצוות לעולם קשה ומזקת. כלומר, קיצוניות לכל כיוון היא לא טובה. אם אדם ידאג רק לצד הרוחני, לצד הנצחי ולצד ההווה הוא לא... אז זה מזיק. ומצד שני, אם הוא ידאג רק לצד החומרי, אותו דבר. והנה הוא מסביר את עצמו. והנה הנטייה לאחת הקצוות, לא עולם קשה ומזקת. שאם ישים העם דאגתו רק לקיומו העתידי ולמצבו בהווה, לא ישים לב. הלא אז יבוא זוזרים יגיעו ויפול בנופלים, עד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיומו הנצחי עובדו ממנו. כלומר, אם אדם ידאג רק לצד העתידני, ידאג לתורה, ללימוד התורה, אז בסוף מה יכול לקרות? שגם, שהוא יפסיד גם את היפגעו בו, מבחינה גשמית, וגם, בסוף גם המעלות הרוחניות הוא יכול לאבד אותן. תן דוגמאות אולי לזה. למשל, תן את 2000 שנות גלות. הדרכה הייתה לעסוק יותר ברוח. אבל חטפנו שוק על ירח, 2000 שנה, עשו בנו שמות של פרוגומים, פרעות. פה עכשיו אנחנו בארץ ישראל עושים משהו, אנחנו מגיבים, אנחנו לא נשארים, יש לנו כלים גם לעשות את זה. אז תן דוגמה אפילו ממש, דוגמה שהיא, אתה מכיר את הנציב מוולוז'ין? אז הוא סגר את ישיבת וולוז'ין. הישיבה נראה לי הכי חשובה שהייתה באירופה, הוא סגר אותה, למה? כי באו הרוסים, אמרו לו, אדוני, תכניס לפה לימודי ליבה רוסים. לימודי, לא יודע, היסטוריה רוסית, שפה רוסית. מה הוא עשה? אמר, אין, סוגרים את הישיבה. סגר את הישיבה. רק ככה היה ניסיון לפתוח אותה וזה, אבל כעיקרון שהרוסים כפו עליו את ה, בעצם את ה... אמר, זהו, הישיבה באירופה מיצה את עצמה. זהו, מי כאן סוגרים את הישיבה? ארץ ישראל זה הכיוון, אבל הוא סגר ישיבה. אז גם מעלות רוחו, הישיבה הזאת יוציאה אנשים מאוד מאוד גדולים. הרב ישראל זלמן מלצר, כאילו, הרב קוק למד שם התקופה, כאילו, זו ישיבה רצינית, והוא סגר אותה. למה? כי אתה לא בעל הבית. אז כפו עליו, והוא החליט שזהו. עוד דוגמה, בשואה, זה כאילו, המכה בפטיש, בשואה לא היה לנו צבא. מספיק מטוס אחד שהיה מפגיז כמה מהמסילות רכבת שמובילות למחנות ההשמדה, היו ניצלים אלפי, עשרות אלפי יהודים. אם היה לנו צבא, הייתה לנו אפשרות להגן על עצמנו. אז בעצם דאגנו לצד, נקרא לזה הרוחני, אבל לצד החומרי לא שמנו לב, אז הלא אז יבוא זרים יגיעו ויפול בנופלים, שדדו אותנו. אז זה הפסקה, כאילו הפסקה הבאה פה, כן. עד שגם, אבל שים לב, צריך להודות בזה, שגם מעלות רוחו שאיפתו לקיומי הנצחי עובדו ממנו, הרב צבי יהודה ביום השואה, 10 בטבת, הוא היה בוכה והיה מזכיר שמות של תלמידי חכמים, כוחות רוחניים אדירים שהגרמנים רצחו. הוא אומר, המדינה שלנו הייתה נראית אחרת אם הם היו, אם לא היו הורגים אותם. מזכיר שמות של רבנים, אני חושב, בדורנו לא תמצא מישהו שקרה משהו, מעלות מאוד 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 גדולות. אנשים בעלי שיעור קומה, הם נרצחו בשואה, לא רק אנשים פשוטים. מצד שני, ולעומת זה, מה רבה ערך ההשחתה אם יפת לב העם לשום על דגלו רק חיי שעה וחוסנו עלו הזמני? כי אז, בעבור דור יסוף כוחו ויקשל ויפול. כלומר, מצד שני, לעומת זה, כנגד זה, כמה, מה רבה ערך ההשחתה? כאילו כמה גדולה יכולה להיות ההשחתה והנזק אם יתפתה, יפת לב העם, זה יתפתה לשום על דגלו רק חיי שעה, ידאג רק להווה, וחוסנו הזמני. אז מה יקרה? כי אז בעבור דור יוסוף כוחו ויקשל ויפול. בדיוק, נתן את הדוגמה. אתה רואה שאם יש התנתקות מהצד הרוחני של עם ישראל, התנתקות מהתורה. יש לי איזה קרוב משפחה, מצד אשתי, שהוא התחנך ברוסיה הסובייטית, של כפירה. הוא היה צוחק על זה שאנשים עושים קידוש. אז לפני כמה שנים פגשתי, כי אני פוגש אותו כל הזמן, לפני כמה שנים הוא אומר לי, תדע לך, אם לא ילמדו יהדות בבתי הספר, אפשר לסגור את המדינה. אז כאילו, אתה רואה לפעמים, שאם יתפתה לב העם לצד החומרי, אם העם כאילו קיצוני לצד של דאגה לרוחניות, לצד הנצחי, אז 2000 שנה לקח לנו עד שחטפנו את השוע. כלומר, החזקנו מעמד 2000 שנה. אבל פה שים לב, הוא אומר, אם יתפצה לצד השני, לצד לדאגה לחיי שעה, כי אז בעבור דור, יסוף כוחו ויקשל ויפול. אם לא ידאגו לפרנס את הצד הרוחני בעם ישראל, לחנך ולמלא את האנשים ברוחניות של האומה, אז מהר מאוד, חס ושלום זה לא יקרה, אבל אפשר לסגור את המדינה. ברור, לגמרי. אבל אם אדם קיצוני, בניתוק, יכול להיות שאתה, באישיות שלך צריך לעשות איזונים, תכף נראה שככל שאנחנו נהיה יותר מאוזנים, אז אם יש בעם ישראל קיצוניים, אז הקדוש ברוך הוא דואג. אבל לא להתנגד לצד השני. אני נגיד, הצד החומרי הוא יותר מתאים לי לעסוק בו, אז אני לא צריך להגיד, כאילו, הצד הרוחני הוא לופט גישף, תסקי אוויר, כאילו אין לו צורך וסתם מיותר, חס ושלום. מצד שני, אם אדם עוסק ברוחניות, לא יזלזל במי שעוסק בחומר, אלא יעודד, יחזק את התכנים המעשיים, יחזק את ה... אתה לא צריך, אתה צריך להעמיד פה, אתה צריך להעמיד פה מעצמה כלכלית אדירה, אתה צריך, כן? אתה צריך להיות משהו, מדינה מאוד עשירה, אז... עכשיו, מוסיף הרב ואומר, והנה, השם יתברך, השומר ישראל, הכין תמיד סיבות תדיריות, באופן קבוע. סיבות שישקלו בד בבד כוח המקיים הנצחי וכוח הקיום הזמני באופן שלא יימדו צעדי אומה ותעמוד לדור דורי. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרחם ושמחם. פסוק בישעיהו. אז בעצם מה הוא אומר פה? הקדוש ברוך הוא שם בעם ישראל תמיד כוחות שיהיו איזונים. תמיד שיהיו איזונים. למה? כדי שלא ייווצר מצב שהאומה שלנו תאבד את הדרך, בין מצד הקיצוני לצד הרוחני, בין מצד הקיצוני לצד החומרי. כן, אבל בלי, לא להיות בהנגדה לזה. כאילו, כשאתה מוצא את המקום משנה, יכול להיות שאתה יכול להיות רוחני. לא יודע, אתה קיצוני לצד אחד, במובן שהמעשי זה יותר מתאים לך, ואתה מביא ברכה לעם ישראל בזה, אין בעיה, כל אחד יש לו תפקיד שונה. אבל לא לשלול את הצד השני, החומרי. כמובן, דברים רעים אתה כן שולל. דברים רעים ודאי, אתה לא רוצה שאנשים יהיו מרושעים, אבל מצד כל אחד יש לו את התפקיד ויש לו ערך של מצווה, ודאי. עכשיו, תמיד שהרב קוק מביא פסוק, הוא נותן פרשנות תאומית לפסוק. תקרא לטוב מה כתוב לפני, מה אחרי זה, מדהים, אבל פה אני מקווה שאני מבין מה הוא מתכוון. הוא אומר ככה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, השמיים זה כאילו הצד הרוחני, הקיום הנצחי. והארץ החדשה זה כאילו, הארץ זה כאילו הצד החומרי, נכון? כי בעצם הנביא אומר, כמו שהשמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי, כלומר אני דואג שהם לא כתוב יעמדו, אלא עומדים. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם סיבות אדיריות, כל הזמן דואג להפריה בין השמיים לארץ, לקשר, לכאורה זה שני דברים קיצוניים. יש את השמיים ויש את הארץ, יש מרחקים גדולים מהם, אבל יש הפריה הדדית, יש גשם, יש עדים שעולים מן הארץ ויוצרים עננים, אז כאילו יש השפעה ו... אז אותו דבר עם ישראל, זה משל לעם ישראל, כן, הנביא ממשיל את זה לעם ישראל, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לא עמדו בעבר, אלא אני דואג כל הזמן תהיה השפעה ויהיה קשר ויהיה, שהם יעזרו אחד לשני להתקיים, אז עומדים, אשר אני עושה, עומדים לפנינו שם עם השם, כן יעמוד זרחם ושמחם. הנה, זה גם יכול להיות תפקידים שונים. זרחם, אני מבין, זה יוצר הצד החומרי, ושמחם זה הצד הרוחני יותר. נגיד, המלוכה, עכשיו, מה? כן. אז עכשיו אנחנו מבינים על מה בעצם היה החשש של חזקיהו וישעיהו. הם לא מייצגים את עצמם באופן אישי. כבוד, זה לא הכבוד שלהם. כבודו של ישעיהו זה כבוד התורה. שמה? כבוד התורה. כבוד הרבנות, כבוד הבית דין. כן, נכון, נכון.
הוא נהנה שם זה, כן, אבל הדיחו אותו, אבל מבק שלו
לא היה מאבק פרטי, לא, אבל על זה, אני לא יודע אם על זה הענישו אותו, זה לא על זה, הענישו אותו על משהו אחר. זה רבי אליעזר בן הורקנוס. לא, אבל הדיחו אותו בגלל שהיו עוד דברים שם, במסכת ברכות שם, סוגיה אחרת זה המוקד של זה. אבל דווקא על זה, על הכבוד של הבית דין, רבי עקיבא הצדיק אותו, שם במשנה במסכת ראש השנה. כן. הוא אומר לו, רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. אז שם רבי עקיבא אומר לו, אם אתה בא לדון על הבית דין של רבן גמיאל, תדון על כל הבתי דין שהיו לפני כן. אתה... יהיה משה רבנו, כן. מה שהם יצגים.
מה נתיב הקריטי.
כן. עכשיו, כל אחד יש לו תפקיד, והוא לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול לגרום פגיעה בתפקיד. תכף נראה את זה יותר, אבל... על כן ישעיהו חרד, היה בחרדה, כלומר, היה לו חשש גדול. בין בבקרו, כלומר, בין הוא יקדים. בכורה, כן. בין בבקרו את כוח המלוכה על כוח הנבואה, יעדיף את כוח, אז מה יקרה? אם הוא ייתן כבוד, ייפול העם ברוחו, וישכח דאגתו הנצחית. כלומר, רואים את ישעיהו מכבד את המלך, אז מה יגידו? הכי חשוב זה המלך, המלכות. אז זה לא היה תורה שבכתב, בעל פה כתובה, זה כאילו, רואים את הנביא איך הוא נוהג, אז כולם נוהרים, תראו, הנה, הנביא משתחווה לו. אז הוא היה, הוא חרד מאוד, וגם אני מוסיף את זה, כי באמת, בהלכה הפשוטה, כשהנביא רואה את המלך, הוא צריך להשתחוות לו. להתכופף בפניו. ככה נפסק בהלכות מלכים לרמב״ם. עכשיו, ישעיהו לא הולך לבקר אותו בגלל זה המון שנים. יכול להיות שהוא לא ביקר אותו מעולם. כדי שהוא לא יגיע לסיטואציה כזאת שהוא צריך להשתחוות לו. על כן ישעיהו היה בחרדה, חרד, פן בבקרו, ידע את ההלכה, אבל הוא אחרי תקופת אחז. שאחז בתי כנסיות היה חורבן רוחני נורא. כבוד התורה עדיין היה צריך חיזוק. הוא היה בחרדה, זה באמת יוצא דופן, כן? זה, תכף נראה את זה. כי המצב היה, הוא לא עבר על ההלכה של הרמב״ם, כי הוא לא פגש את המלך. אם הוא היה פוגש, הוא אולי היה משתחווה לו, אבל הוא לא הלך בכלל אליו. ככה ראיתי כמה מפרשים על העין יעקב אומרים. כן. זה, וחזקיה הודאג אם יראה העם שכוח המלוכה רפאו, חלש הוא לעומת כוח הנבואה, יסור חוזקו המדיני, ההווה ממנו, ומזה תצן התוצאות רעות למצב המוסרי גם כן, של תורה ויראת השם ומידות טובות, הנתמכות כולן בעוז מלך, גם הוא דואג לצד הרוחני, אבל הוא מבין שאם הוא ילך יכבד את הנביא, ישפיל את עצמו, כאילו יש במחאות, כאילו קצת יוריד מכבודו לפני הנביא, אז מה יקרה? זה יכול לגרום לעם להיגרר אחרי ישעיהו, אני תמיד חשבתי שחזקיהו המלך היה לו נס אדיר, שצבא סנחריב מגיע, ומתים 185 אלף, לא חיילים, ראשי גייסות. כלומר, מתו שם כמות אדירה, אבל בדברי הימים כתוב שהוא מכין צבא, הוא לא תמיד, באיזשהו שלב אולי הוא ידע שיהיה לו נס, אבל בשלב הזה הוא לא ידע שיהיה לו נס. הוא מכין צבא, בדברי הימים זה מפורש, שהוא מכין צבא למלחמה. אז הוא אומר, אם אני אלך לישעיהו, אז מה יעשו? כולם ירוצו לבית המדרש, ואז אני אשאר פה בלי צבא. זה נקרא לזה המתיחויות היום בין הישיבות. אני לא יודע אם הם יודעים את מה שהרב מסביר, אבל כמובן, אם כולם יהיו מאוזנים, אז כבר לא נצטרך את הקיצוניות כדי להתאזן. אז אם יראה העם, הוא דאג שאם יראה העם שכוח המלוכה רפא הוא לעומת כוח הנבואה, יעשו חוזקו המדיני ההווה ממנו. מזה תצאנה תוצאות רעות למצב המוסרי גם כן של תורה ויראת השם, מידות טובות, הנתמכות כולן בעוז מלך. מלך במשפט יעמיד ארץ. הרי על מערכת המשפט אחראי המלך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המלך הוא אחראי על הסדרים. בלמלא מורה של מלכות, איש את ראהו חיים בלאו. אז אני אגיד, יש שאלה שהרבה שנים, שאלתי את עצמי רגע, אבל הם מאוד חכמים, כאילו, מה, לא יכולתם למצוא איזה דרך? אז אני אומר שכנראה המצב היה כל כך רגיש אחרי החורבן של אחז, שהוא היה אביו של חזקיהו, הוא היה רשע, שעשה חורבן רוחני נורא בעם. מצד שני, חזקיהו מלך בסכנה מדינית נוראית של מלחמת סנחריב, ניצח את כל האומות העולם, כאילו, הוא ערבב את כל האומות, הוא השתלט על כל העולם, הגלה את עשרת השבטים. הוא מגיע לירושלים, ואז... כן, כן, כן. כן, כן. זה היה לפני. אז הם שניהם כאילו, זה כמו, אתה יודע, יש את האפקט הפרפר כאילו, בתחסיות וזה גביר. אתה יכול להיות איזה פרפר, נייר את הכנפיים שלו, והניף את הכנפיים שלו, וגרם איזה שערה אחרי כמה חודשים באיזה מדינה. אז כאילו, גם אדם מאוד חכם, יש גבול עד כמה אתה יכול לזהות את התהליכים. למשל, הרב קוק כותב שבאיגרת, הוא אומר למישהו, תדע לך, שכל דבר שאני כותב ומפרסם, אני חושב על צדדים וצדידי צדדים של מה שיפעלו הדברים שלי. כמה, איך הם ישפיעו? לטובה, לרעה, וכאילו, אבל גם כן, לזה, כמה, בן אדם כמו הרב קוק רואה בטח מאוד מאוד רחוק את ההשפעה של הדברים שלו, של המעשים שלו. אבל יש גבול, גם הנביאים, גם ישעיהו פה וחזקיהו, שהם מאוד מאוד חכמים. ישעיהו בוודאי, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. אז כאילו, עד כמה המעשה שלי, מה ההשלכות שלו, לכן אני צריך למה לחכות? להכרעה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ידאג לפשרה. מי כחכם? מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? כן. כן. כלומר, הוא אמר, אני צריך את הקדוש ברוך הוא שהוא יגיד לי, תעשה את זה ואתה, כי זה ממש, אנחנו במצב שהולכים על חבל דק, כאילו, זה היה המצב. מצב מתוקן בזמן דוד, אז נתן הנביא הולך, משתחווה לדוד, כי אין ההשפעה של הדברים, כי העם היה מאוזן יותר, והיה צבא עוצמתי של דוד, ומצד שני היה כוח של תורה אדיר שם, של נתן הנביא, חושי ערכי, בניהו בן יהוידע, איזה כוח של תורה הייתה שם. אז שם זה מאוזן, אבל בזמן חזקיהו, גם אם זה אחרי השלב שהוא נעץ חרב בית המדרש, ולא היה ילד שלא ידע הלכות תומה וטהרה, אבל זה צריך החזקה אחרי חורבן רוחני של כמה דורות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא הטיל פשרה בין שני צדיקים ביניהם, שאין השגחתו צופיה, שלפי מצבם של ישראל בעת ההיא, הדבר מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים ובאופן מדויק. גם הם ידעו את זה. הם הבינו את זה. והקדוש ברוך הוא כאילו נותן אישור לזה, שזה צריך להיות שקול ומדויק. דהיינו, מי התכופף, מה הפשרה פה הייתה? אתה יודע מה? אתה מצליח להבין את הפשרה? זה שחזקיהו הולך לבקר, שישעיהו הולך לבקר את הנביא, הולך לבקר את המלך ומשתחווה לו, אז זה ברור. אבל פשרה זה בדרך כלל ששני הצדים, כל אחד כאילו מוותר קצת, נכון? כן, כן. כן. אבל מה חזקיהו התכופף פה? כי הגמרא אמרה פשרה יש פה. אז דהיינו שלפי המראה החיצוני, תהיה לה מלוכה רוממות על הנבואה. כלומר, לפי המראה החיצוני, באמת, ישעיהו מתכופף. הנביא מתכופף, התורה לכאורה מתכופפת בפני המלכות. הנבואה מתכופפת בפני המלכות. אז שלפי המראה החיצוני, תהיה לה מלוכה רוממות על הנבואה. למען מה? מה הסיבה? חזק המשרה והעוז הלאומי. אבל מי שנכנס פנימה, לחודר בפנים, מי שחודר פנימה לתוך הסיטואציה, ומבין מה הלך ביניהם, בין ישעיהו לחזקיהו, הדבר ייראה שהמלך נכנע בהנהגתו הזמנית לבטלה, מפני הטובה הנצחית הנבואית. כלומר, המלך, באמת, זה ביקור חולים, תגיד לי? הוא אומר לו שהוא הולך למות. איזה ביקור חולים? הוא הולך למות. ולא רק שהוא אין לו עולם הזה, גם עולם הבא לא יהיה לו. מבהיל. גם עולם הזה, גם עולם הבא. אומר, מה? כן. אז כאילו, הוא כאילו, זוהי הפשרה של הקדוש ברוך הוא. הביא איסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. הרי בגלוי הייתה מלוכה הרוממה. שהרי ישעיהו הנביא על כל פנים הלך אל חזקיהו, המלך. אבל בתוכם של הדברים, מי סבל מכאוב ונדחה? המלך. להורות שלפעמים חובה להכניע השקפה הזמנית מחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית, ליהוד הנצחי. אני אתן דוגמה לזה, למשל, אחרי התנתקות. לפני ההתנתקות, אמריקה הבטיחה למדינת ישראל תקציבים, בנתה את בסיס טירונים של צנחנים, בסיס טירונות של גולני, נכון? שפינו אותם מסנור ומבזק, אז ונתנו, לא יודע, כל מיני מענקים, אנשי פוליטיקאים וגם כמה אנשי צבא אמרו שנחסוך המון כסף בביטחון. אז אתה אומר לעצמך, כן, בשיקול הזמני זה נראה על פניו שבאמת, ויכול להיות שבאמת הרווחנו מזה בשלב הראשון. אבל כשאתה מסתכל על המבט נצחי, זה... כן? אני בכוונה מביא את הדוגמה הזאת עכשיו. יותר קל לי להביא את הדוגמה. למרות שאני... לגמרי. אז לפעמים, להורות שלפעמים חובה להכניע, למרות שנראה לך בהשקפה הזמנית, שלפעמים חובה להכניע השקפה הזמנית, מחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית. גם אם באמת היינו מרוויחים עד עכשיו, אבל כשאתה מסתכל על המבט נצחי, לא יהיה קיום פה למדינה אחרת מאשר מדינת ישראל, בכל הטריטוריה הזאת של ארץ ישראל. אני אתן עוד דוגמה, אני אגיד יותר קיצוני, קיצוני, לא יודע אם זה קיצוני, אבל כאילו, למשל בן אדם חושב שהוא עושה חסד עם מישהו עוזר לו. אבל נגיד, בן אדם עוזר לערבים להקים פה מדינה. כן, ערבים אפילו טובים. הרי זה נגד שבועת עליון, יש הבטחה שהארץ הזאת תהיה שלנו, הם לא תהיה להם ברכה, תהיה להם רק כללה. כאילו אתה חושב שאתה מסייע להם, אתה גורם להם נזק. כי יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שבועה שאנחנו נהיה בארץ. אנחנו לא רוצים מלחמות, אין לנו שאיפות למלחמה. כמה זמן יש? תגיד לי אתה. אז עוד כמה, עוד 8-7 דקות. בסדר? זה... כן. אז להורות שלפעמים חובה להכניע השקפה הזמנית מחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית. והדבר מקביל מאוד, פה הוא נכנס להדרכה מוסרית לאדם. והדבר מקביל מאוד אל הצורך להנהגם, כי מצד החיצוני של האדם ותאוותיו החושיות, צריך הוא למשרה הזה נעדרת בכוח. והיא המלוכה אשר לזרוע עם גבורה. כלומר, בן אדם עכשיו רוצה לשמור תורה מצוות. עכשיו, הוא מבין את כל התורה, את כל השולחן ערוך, מה הסיבות והטעמים. אבל כתוב ככה, אז מה אדם צריך לעשות? להצדיע לעמוד דום, ואני עושה את מה שכתוב. ברגע שיש לו אמון שזה אמת. אז הוא מצדיע ואומר, כאילו, אני לא יודע על מה הסיבה, אבל רגע, אתה מזדהה עם זה? לא, לא, מזדהה עם הרוב. עם רוב התורה, עם רוב שולחן ערוך, אפשר להזדהות בקלות. עם הלכות כיבוד הורים, מילות חסד. עם הרוב אתה יכול להזדהות בקלות, וגם עם המצוות היותר מסובכות, גם אתה יכול להזדהות. יש מצוות, טוב, כמה דברים, אתה לא יודע מה בדיוק זה, אז אתה עומד דום ומכניע את ההשקפה שלך בפני התורה. אבל אסור לך להישאר בזה. אתה חייב, אבל מצד הפנימי של האדם, מה זה פנימי? הרוחני, השכלי והמוסרי. מצד שכלו הישר ושאיפתו לכל טוב וקדושה, קדושה צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נועם. אתה צריך לעסוק בזה ולהסביר לעצמך את זה, למה? למה זה מוסרי?
לא לתקץ לי את הרצון...
לדעת, ברור שלא. זה לגמרי. אני אגיד לך אולי, וידבר השם אל משה למור. זה ארוך. כן. כתוב ככה, בפרשה נגיד קורבן התמיד. וידבר השם, יש שם 4 פעמים אמירה. וידבר השם אל משה למור. מה זה למור? שיגיד לאחרים. נכון? צו את בני ישראל ואמרת עליהם. מה זה צו? גם כן, כלול בזה אמירה. למה להגיד למור? תגיד צו, ודבר השם אל משה, צו את בני ישראל, ואמרת להם את קורבני. עכשיו, אחרי זה עוד פעם, ואמרת להם את קורבני לחמי לאיש אחר. פעם שלישית, 3 פעמים. אחרי זה, ואמרת להם, זה האישה, אשר תקריבו לשם. 4 פעמים חזרה של אמירה. אז שם, בעולת ראייה, הרב קוק מסביר את כל האמירות, מה כל אחד יש לעניין בפני עצמו. אז וידבר השם אל משה למור, לא נסביר את זה עכשיו, דבר צו את בני ישראל, ואמרת להם, מה זה צו? צו זה לשון זירוז, אתה מקבל פקודה, אתה מצדיע ועושה. תזדרז, גם אם יש בזה חסרון כיס, שם זה מדובר על רש"י מסביבי. אבל מה זה ואמרת עליהם? שאתה חייב בעצם להסביר לעם ישראל, לרומם את השכל והרגש שלהם. אמרת אמירה, אמירה רכה, נכון? תגד לבני ישראל, וכה תאמר לבני ישראל, ותגד לבית יעקב. אז כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אז בית יעקב זה אנשים, וצריך אמירה רכה. הסברה לרומם את הרגש והשכל. שני הדברים. אז בלימוד כל הזמן חייב, כלומר, זה שאתה מצווה אותם, שמוכרחים לקיים את המצווה, זה נכון, ומצד שני אתה חייב כל הזמן גם להסביר. למה? כמו ילד קטן, קופץ לכביש, אתה אומר לו, אתה לא עושה את זה, קודם כל פקודה, אבל אתה אומר לו, אתה יכול לקבל מכה, יש פה רכבים שעוברים, אתה כל הזמן תסביר לו, וגם ילד, תמיד ההורים אוהבים לתת דוגמאות, שהיה ילד שקפץ לכביש וקיבל מכה נוראית, כאילו אתה מרומם את הרגש, הוא יגיד, וואי, אפשר לקבל מכה פה? אתה גם מסביר לו את זה וגם מרומם את הרגש. זה כאילו, בכל מצוות התורה, צריך לעשות את זה. אז מצד המעשה, אם אתה לא מבין משהו, אתה מצדיע.
זה מה שאמר, אולי כשאתה מגביל לעירה
ואחר? כן, כן, כן. אבל יש כמה מדרגות בעירה, אבל כן, בצד מסוים של עירה. אבל מצד הפנימי של האדם, מצד שכלו הישר ושאיפתו לכל טוב וקדושה, צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נועם. המורה את הדרך הטובה, ומאהבה ילך בעלי כשיתגבר עליו יצרו הטוב. אחרי שנים שאתה לומד תורה ואתה מתחיל להבין יותר, אתה פשוט, זה תענוג. גם המצוות שנראו לך בעבר כל כך מסובכות וכל כך לא קשורות, אתה פתאום קולט, וואו, זה כאילו, כמה זה חשוב. וכפירוש הרמב״ם, עכשיו הוא חוזר לסוגיה, כפירוש הרמב״ם בהלכות מלכים שיש יתרון למלך על הנביא בהנהגה חיצונית, אבל בשבטו בביתו, אמרו עליו על יהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו ואומר לו, רבי רבי מרי מרי. כלומר, בהנהגה החיצונית, הנביא היה משתחווה למלך. אבל חזל בעצם שיפחו את יהושפט מלך יהודה. מלך יהודה, שמה הוא היה עושה? כשהיה רואה תלמיד חכם, אבל בינו לבינו, בתוך הבית, שאף אחד לא רואה, היה הוא מכבד אותו. כי יודע, מהצד הפנימי, באמת, מי יותר חשוב? הקיום העתידני, הוא נותן את הערך, יש למה להתקיים עכשיו, בשביל העתיד הגדול שאנחנו מדברים עליו. אז מה היה לנו פה בעצם? אז ראינו שבעצם זה לא משחק כבוד קטנוניים של אנשים קטנים או ילדים קטנים, אלא זה כל אחד מייצג משהו. ומצד שני, המעשים של האנשים האלו, בפרט אנשים גדולים וחשובים ופורסמים, יש לזה השפעה אדירה, השלכה... והם באמת לא ידעו מה לעשות, היה צריך פה איזושהי הכרעה אלוקית, כלומר שהוא יבוא ויכריע את ה... כן, כן. והקדוש ברוך הוא דאג לממש איזון, שמצד אחד, עכשיו זה מדהים, האיזון הזה, כי באמת מי עוסק בקיום ההווה? זה בדרך כלל המלך, אבל מי אתה רוצה שימשך יותר? לא צריך את אנשי האיכות, כאילו כולם יכולים, הרבה אנשים יכולים להשתתף בזה. אבל בצד הרוחני, מי אתה רוצה שיכנס לבית המדרש? אנשי האיכות. צערי היום אני לא יודע אם כל אנשי האיכות מבינים את זה, שהם צריכים להיות בבית המדרש. אבל כאילו, ואז באמת מצד החיצוני רואים שישעיהו פה ביקר. אבל מי שמתבונן, רגע, תראו מה קרה לחזקיהו, איזה סתירת לחי הוא חוטף בביקור הזה, זה כאילו ביקור. כן, כן. אז אנשי האיכות יסחבו, יגררו אחרי ישעיהו. באמת, אותם צריך בית המדרש. אנשים שהרגילים רואים מבחוץ, מי פה מכובד, אז הם יגררו אחרי. הקדוש ברוך הוא דאג שכל מי שצריך לראות את מה שהוא צריך לראות, הוא רואה. כאילו, כל אחד כפי תפקידו. טוב. זאת השם, ההמשך בשבוע הבא. הנה דבר.